טוב, אנחנו באורות התחייה, פסקה למד ה', פסקה מעניינת שבה הרב קוק מסביר את התהליך שעובר על כל נושא הטהרה, התפילה במקווה של גברים, כמובן נשים זה סיפור אחר, זה כמובן מצווה מהתורה, להיטהר, אישה נידה, אסורה לבעלה וכדומה, אבל טבילה של גברים, אורות התחייה למדי. טבילה של גברים, חבל, זה משהו אחר, שהוא יותר עניין של התקדשות וטהרה, ו... בגדול, מי שכנס לתוך הפסקה, מי שמכיר את הסוגיה במסכת ברכות, בפרק שלישי, הסוגיה שם מדברת על, על התהליך שהטבילה הזאת עברה בזמן עזרה, תקנו, ביטלו, יש שם כל מיני תיאורים, והרב קוק בעצם עושה לנו, אפשר לומר, סדר, הסתכלות ככה רחבה, מה בעצם עומד פה מאחורי כל הסיפור הזה. אז בואו נראה את הדברים בפנים, מהר מאוד נראה, נבין את הנקודה שהולכת פה לאורך הפסקה. זאת אומרת, הרב קוק ככה, כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. המקדש וקודשיו כוללים את רוממות, אצילות, ההשכלה, ואת תחתית טהרת הדם והבשר, הדמיון והרגש. ובשביל אלה השלבים התחתיים, המקושרים לכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. ההשפעה העליונה לבדה מכוונת אל הדעת וממלאה בזה את תפקידה, בתקווה שממעיין הרוחני יטהר הכל, היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית. הלא כל דבריי כאש נאום השם, מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. בוא נסביר את המשפטים האלה, כי זה בעצם יסביר לנו את כל, את כל ההמשך בצורה פשוטה. הוא אומר הרב קוק ככה, קודם כל, איפה בוודאות צריך לטבול לפני שנכנסים? לאיזה מקום חייבים לטבול לפני שנכנסים? בית המקדש. למה בית המקדש זה מקום שבו חייבים לטבול לפני שנכנסים? הוא אומר הרב קוק, דבר מעניין, יכול להיות שהתשובה שלנו האינסטינקטיבית, אם היינו עושים פה קצת, מתחילים פה ככה איזה שיח, אז יכול להיות שהיו עולים כל מיני רעיונות, שמה, זה מקום קדוש, מקום זה, זה מתאים להיות שם. זה, אבל אומר הרב קוק, תראו מה הנקודה. הנקודה היא שבית המקדש זה מקום שהוא מצד אחד עוסק בדברים מאוד גבוהים, כן, זה השראת השכינה, וזה המקום שבו דרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל ולעולם כולו, אבל זה לא רק זה. מה עוד יש שם? מה עוד יש שם? חוץ מהשראת השכינה וכל הדברים, מה עוד יש שם ככה ביום יום? קורבנות. תחתית הבשר והדם. יש שם קורבנות, שוחטים קורבנות, יש שם בשר, יש שם דם. יש שם רגש. איפה יש שם רגש? איפה הרגש מופיע שם? מה עושים שם מה שמרגש? מה בדרך כלל מרגש אנשים? מה? מוזיקה, שירה, לוויים, שרים, מנגנים, דמיון. יש שם עיסוק בכל, יש שם עיסוק בכל כוחות החיים של האדם. מי השכל והדברים הגבוהים עד כל הדמיון והרגש והגוף, הדבר החומרי, הכל נמצא במקדש. ולכן, זה זוקק טהרה. כי אם אתה נמצא רק במקום של שכל ודעת ודבר רוחני, דברי תורה אינם מקבלים טומאה. הלא כל דבריי כאש, נאום השם. מה האש? פוצץ את הזה, כמו מביא פה את הדרשה, גם דברי תורה לא מקבלים טומאה. למה הם לא מקבלים טומאה? כי מה יש בהם? הם לא מקבלים טומאה. בדברי תורה, למה הם לא מקבלים טומאה? מה? הם גבוהים, הם רוחניים, הם עליונים, הם מעל זה. הם לא... הם לא... טומאה יכולה לפגוע... יכולה לפגוע ב... למטה, כן? יכולה לפגוע ב... בחלקים התחתונים, אבל בראש, בזה שום דבר לא נפגע מזה. שם אתה נמצא כל הזמן מחובר, כל הזמן אתה במקום גבוה, במקום מיליון, שום דבר שם לא יכול להיפגע. אגב, זה אמת לעמיתה כל יום, כן? לפעמים אנחנו נטמעים ברצון או באונס, מה לעשות, לפעמים אנחנו נופלים, נטמעים, כן, בהוצאת זרע לבטלה וכדומה. צריך לדעת, תורה לא מקבלת תאומה, אתה יכול להיות להתאמע ולא נעים והכל, אתה מגיע, אתה פותח את הספר והכל בסדר, אתה... יש מקווה, תטבול, זה מצוין, אבל זה לא הכרחי. אתה יכול ללמוד תורה גם אם לא טבלת, כי התורה יש לה כוח עצום והיא לא מקבלת טומאה. אבל בית המקדש הוא לא רק תורה, הוא לא רק שכל, הוא לא רק, כמו שאמרנו, השראת שכינה ודברים גבוהים. בית המקדש הוא עוסק בכל כוחות הרי... רגע, אם הוא עוסק עם כל הכוחות שיורדים למטה, הוא צריך טבילה, כי צריך לקדש את הבשר, את החיים, את החומר, את הגוף, את הרגש, כל הדברים האלה, שם צריך טבילה. זה הפתיחה, עד כאן, האם נקלטו הדברים? או שיש משהו לשאול, להעיר, לפני שממשיכים? פשוט, ברור. מה? עזרת השם. יפה. אז זה הפתיח שראינו. בית המקדש מקיף את כל המציאות בכל הדרגותיה, השפעה רוחנית מוסרית, עד תחתית טהרת הדם והבשר, הדמיון והרגש, לכן צריך טהרה מדויקת. לעומת זאת, התורה, מעיין הרוחני, אינה צריכה כל כך פרטי טהרה. למה? כל דברי כאש, מה אש אינם מקבלים טומאה, דברי תורה אינם מקבלים טומאה. עכשיו, הרב קוק יתחיל להסביר לנו את ההיסטוריה. על פי זה, שימו לב טוב, תראו שכל ההיסטוריה מובנת בצורה פשוטה ונפלאה. החסידות האחרונה, מה זה החסידות האחרונה? בואו נעשה סדר רק עם עצמנו. מה זה החסידות האחרונה? יש חסידות ראשונה, יש חסידות אחרונה. אז מה? חב"ד. יפה, כלומר חסידות האחרונה, אתה קרוב מאוד. חסידות האחרונה זה מהבעל שם טוב וצפונה, התפלג כמובן אחר כך להמון המון חלקים, כמו שאנחנו מכירים היום, זה חב"ד, זה ברסלב וגור ובן וכו' וכו', אבל זה נקרא החסידות האחרונה, זאת אומרת כפשוטו, אחרונה, דהיינו ב-300 שנה האחרונות. מה זה החסידות הראשונה? מה היה פעם חסידות? חסידות כתנועה, כמו שאמרת, חב"ד בברסלב, וזה לא היה. אבל המושג חסיד הוא לא חדש. במסיעת ישרים יש חסיד, בכוזרי יש חסיד, ברמב"ם יש חסיד, יש. אני לא שואל, אני אומר. ברור שיש. זה נקרא חסידות הראשונה. זאת אומרת, המושג חסיד הוא מושג ישן. והסבירו אותו בדרכים, בצורות שונות. זה מידה בתורה, להיות איש חסד, ויש לזה כל מיני, כן, הכוזרי, יש החסיד הוא המושל, ובמסיעת ישרים יש פרק על החסידות, ומשקל החסידות, וזה החסידות. ויש ברמב״ם דיבור על זה, אבל החסידות האחרונה, זה עליה הוא מדבר עכשיו. מה היא עשתה? מה קורה אצלה? אומר הרב קוק, היא פנתה אל הרגש ולדמיון יותר מאל השכל והמעשה. ובשביל כך, העירה הרבה את תביעת הטהרה הבשרית. שימו לב, הוא קופץ, תכף הוא יחזור אחורה ושוב יחזור לדור שלנו. אבל שימו לב, ישר הוא הולך ומסביר לנו. ידוע שבחסידות, תפילה במקווה, זה אחד הדברים, נכון? לא יודע אם אתם מכירים כבר באשדוד, אם יוצא לכם קצת ללכת, ללמוד או להתפלל, ופה בבתי מדרש של החסידויות פה, אין בית מדרש של חסידות ש... שאין בו מקווה למטה. כן? תלכו. יש ויזניץ פה בתחילת, בכניסה לרובע זין, שם קרוב לשטיבלך, ואז בהמשך יש בלז, ויש גור, ויש זה. אין בית מדרש, גם אנחנו, כן? גם אנחנו עוד חסידות של כלל ישראל אנחנו. ככה הרב קוק אמר. אנחנו חסידים של כלל ישראל. לא של איזה אדם אחד, אלא של כלל ישראל. אבל זה נושא אחר, ולא לא לפה. על כל פנים, יש מקווה למטה, ישיבות ליטאיות, ככה, ככה, לא בטוח שיהיה. זאת אומרת, זה ידוע, חסידות, זה, יש רבים שם שמקפידים לטבול יום-יום, לא משנה, הם נטמעו, לא נטמעו, היו עם האישה שלהם, לא היו, זה, הם כל יום טובלים, בלי קשר למצב הזה שלהם, כי זה חלק מה זה. היא מאוד הדגישה. למה היא מאוד הדגישה את התבילה במקווה? אומר הרב קוק, הסיבה מאוד פשוטה. כי מה היא הדגישה בעבודת השם? איזה חלקים היא הדגישה בעבודת השם? שהמתנגדים פחות הדגישו. מתנגדים, מה הם מדגישים? שכל, מתנגדים, פלפול, גאון מבינה, גם מבינה דווקא זה לא כך דוגמה טובה, אבל זו דוגמה טובה, אבל היא הייתה הרבה יותר רחבה מאשר זה. אבל באופן כללי, אנחנו יודעים, כן, שיבות, לטעיות, למדנות, גמרא, פלפול, מה? רמב״ם, כן, זה קצת בכיוון, קצת בכיוון אחר, עוד לא היה את החלוקה הזאת של מתנגדים וחסידים. דבר חדש. אבל הוא מתכוון שמול התנועת החסידות באה מול התנועה שיותר הדגישה את השכל והמעשה. זאת אומרת, יש למדנות ויש לקיים את המצוות תכלס. באה החסידות ודיברה על רגש, נכון? יש שמחה, צריך לשתות, שמחים, יש רגש, עבודת השם, תפילה, יש... מדגישים את הכוחות האלה, אוטומטית זה בא עם מה? עם הדגשה של מה? של טבילה במקווה. כי מה אמרנו על בית המקדש? למה הטבילה במקווה שם היא הכרחית? כי יש שם הרבה מאוד עיסוק עם הדמיון והרגש והבשר וכל הדברים האלה. צריך לקדש את זה, צריך לתאר את זה. אם אתה עוסק רק בלמדנות, בשכל, דברי תורה אמרנו מה? לא מקבלים תומה. דבריי כאש. אז לא כזה קריטי הטבילה. אבל אם אתה בא לעסוק בכל כוחות החיים האלה, ברור שהטבילה תהיה חלק בלתי נפרד. כלומר, אם אתה רוצה להבין את החיבור בין מה שהחסידות מדגישה בעבודת השם לבין העניין של טבילה במקווה שהיא מדגישה, הרב קוק מסביר לך את הרציונל, את הראש שעומד מאחורי זה. עכשיו, הוא חוזר איתנו קצת אחורה בהיסטוריה ושוב יחזור איתנו לדור שלנו. בואו נמשיך הלאה. לכתחילה, בימי עזרה, הייתה המגמה לקשור את ישראל אל הקודש המקודש, או המקדש, או המקודש. גם בצד התחתיתי, שהוא אחד מדרכי החינוך הכלליים של האומה. והובלטה הטהרה. עזרה תיקן, זוכרים את הגמרא? אמרתי ברכות, פרק שלישי. יש איזה ברכות, הרבה לומדים. אם לא, אז כדאי ללמוד, רצוי ללמוד. אומרת הגמרא, עזרה תיקן טבילה. לבעל קרי. למה דווקא עזרה? למה דווקא עזרא מתקן טבילה לבעל קרי? מה קורה בתקופת עזרא? חוזרים לבית המקדש. זוכרים את הפתיחה שבמקדש טובלים, כי במקדש מתעסקים עם כל כוחות החיים, הדמיון והרגש והבשר. עזרא בונה את בית המקדש, מתבקש טבילה לבעלי קרי, שתרבה טהרה בישראל, כי אנחנו שוב חוזרים לעסוק בכוחות החיים. אבל עד אחרי זה אומרת הגמרא, שביטלו את הטבילה הזאת. למה אחרי זה ביטלו את הטבילה הזאת? מסביר הרב קוק, ההסבר מאוד פשוט. תראו את המשפט הבא. הגלות, זה ההסבר. נגמר פה ההסבר, אבל הוא מסביר עוד קצת. הגלות דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים. יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית, ונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית, מצורפת אל המעשה. מקום השלבים הרוחניים הממוצעים, שזה הרגש והנטייה הבשרית, נשאר פנוי. אין לנו שיעור, רק התורה הזאת יצאה הדייקנות של התארה מכלל החובה, ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית, במושג של קדושה וחסידות ליחידים. תראו, נפלא ביותר, אומר הרב קוק, אוקיי, היה בית שני, עזרא, תיקן טבילה, רצינו בית מקדש שני, גלינו גלות. גלות שנייה, חורבן בית המקדש השני. הולכים לגלות, מה קורה בגלות? יש שם רגש? יש שם דמיון? יש שם כוחות של חיים? התשובה היא לא, 400 של הלכה בלבד, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. חזל אומרים, מאז שגלינו מארצנו, אין לנו רגש ברוך הוא, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אין לך אלא 400 של הלכה בלבד. מה שנשאר זה מה שהיה, כמו שאמרנו, אצל המתנגדים. למדנות ומעשה. זאת אומרת, שכל ומעשה. שכל זה למדנות, זה לימוד, זה תמיד היה בעם ישראל, ברוך השם. ומעשה גם תמיד היה בעם ישראל, תמיד היה שולחן ערוך. סוג של שולחן ערוך, כן, היה רמב״ם, היה טור, היה זה. הלכה למעשה, תמיד הייתה. ולימוד תמיד היה. כל השלבי ביניים, במהלך הגלות, התבטלו. למה התבטלו? כי בגלות אנחנו שורדים. אנחנו לא, אין לנו בית מקדש. אמרנו שבית המקדש, שם יש רגש, דמיון, כל הבשר וכל זה. אין לנו את כל הדברים, לקדש את החיים, לקדש את הדברים המעשיים. אנחנו בגלות, אנחנו לא בארץ ישראל. אין לנו יצירה יותר מדי, אין לנו פעולה יותר מדי של רגש, של דמיון, של חיים שצריך לקדש אותם, כמו שיש בארץ ישראל. אנחנו בגלות, אין לנו שיעור, אלא רק התורה הזאת, תורה, לימוד ומעשה. אופה. מיד, מה קורה לטבילה? מה אומרת הגמרא? ביטלו את הטבילה. השאירו אותה למי? חידי סגולה. כלומר, מי שככה, הוא כרגע בגלות, אבל הוא חולם על מה? חולם על ארץ ישראל, חולם על בית המקדש, חולם על הדברים האלה, אז הוא טובל גם עכשיו. אבל כחובה, אין חובה. אז תראו את המהלך. יש לנו עזרא, מתקן טבילה, מגיעים לקראת הגלות, מתבטלת הטבילה. נשארת הטבילה רק אצל יחידים שהם זה. ואז, שוב אנחנו חוזרים לאיזה תנועה, שימו לב, עד שבאה החסידות האחרונה, כן, עוד פעם המושג הזה, חסידות האחרונה, וחפצה לשוטלה בהמון. פתאום מגיעה החסידות, והיא מחזירה את הטבילה. כלומר, למרות שאין חובה של טבילה להמון, כי אמרנו, זה רק ליחידי סגולה. אין, זה לא חובה, זה מידת חסידות לטבול. פתאום באה החסידות, כן, תנועת החסידות, באים האדמו"רים וכו' וכו', והם הופכים את הטבילה למשהו שהוא לא רק של יחידים, אלא אנשים פשוטים, כן? אמרתי, כל בית מדרש שם, מתחת יש מקווה, וזה לא שרק האדמור טובל ועוד כמה גדולי הרבנים. ציבור כולו טובל. ככה התחיל מההתחלה. למה? כי אמרנו, מה החסידות? מה היא עושה מבחינת עבודת השם? היא מחזירה את מה? היא מחזירה את הרגש, היא מחזירה את הדמיון. מחזירה את כוחות החיים. אופ, איך שהיא מחזירה את זה, היא גם מחזירה את התבילה. עכשיו תראו כמה זה נפלא, זה קורה בצורה, הייתי אומר, זה לא שמישהו קם בבוקר, תראו, הרב קוק עושה ניתוח עכשיו, זה נראה, איך זה נראה? זה נראה כאילו קם הבעל שם טוב בבוקר, אמר רגע, עכשיו אני מייסד תנועת החסידות, החסידות הולכת לעסוק עם הרגש, עם התפילה, עם הדמיון, עם השמחה, עם הזה, אני אתקן מקווה. זה ככה? לא. אלא איך זה קורה? קורה בצורה טבעית. כלומר, זה פשוט ברור שזה הולך ביחד. ברגע שמחזירים את זה, מיד מרגישים את הצורך ואת הרצון לתקן את ה... להתאר, להתקדש, כי מתחילים לחזור לכל שלבי הביניים שהיו חסרים בגדול. ולכן החסידות בעצם גורמת למצב עד היום הזה שאנשים, המון העם, תובל. כמובן יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח. בייחוד ראוי הוא להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל, בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצמאון בריא ומדעה קבועה ומסוימת להברות את כל האומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלה, שהטהרה הבשרית היא אחת מגבורותיה. שימו לב מה אומר פה, ככה לקראת הסוף, מה אומר פה הרב קוק. אומר הרב קוק, החסידות ודאי יש בה גרעין בריא, בכל מה שהיא מתקנת, בעבודת השם, ברגש, בדמיון, ובסיפור של התבילה במקווה. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? בוא נגיד, מה החוליה שחסרה פה? מה החוליה שחסרה בחסידות? שלא מספיק. לפעמים הייתה מודגשת, ולפעמים לא מספיק מודגשת. ארץ ישראל. כי הרי אם אתה רוצה לקדש את כוחות החיים, ואת הרגש ואת הדמיון ואת הדם והבשר, כמו שהוא קרא לזה קודם בבית המקדש, טהרת הדם והבשר, איפה הדבר הזה קורה במקום הכי טבעי שהוא אמור לקרות? איפה? בוודאי בארץ ישראל. בארץ ישראל יש חיים. חוזרים פה לנגן, חוזרים פה ליצור, חוזרים פה לבשר, חוזרים פה, איך הרב קוק אומר, בפסקאות אחרות, כן, לגופות חטובים ושרירים של ההתעמלות של צעירי ישראל, חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לקדש את כל כוחות החיים האלה, שבית המקדש בשיא בית המקדש, הוא יהיה המקום ששם זה יתקדש בצורה הכי גבוהה. אבל זה לא נגמר, תשימו לב, זה לא מתחיל ונגמר בבית המקדש. בית המקדש הוא גילוי של מה שעם ישראל חי ביום יום בחיים שלו, בארץ ישראל. והוא מקדש את הדם והבשר והרגש והדמיון וכל זה. אז פה יש איזו הקיצה קטנה כזאת של הרב קוק לחסידות, שיש בה גרעין בריא בסיפור שהיא מתקנת תבילה, והיא מתקנת את הרגש והדמיון, אבל זה לא מספיק. למה? כי לא מספיק חלק מהחסידויות, לא מספיק הדגישו את ארץ ישראל. אגב, חלק גדול כן. חסידות רוז'ין, רבי נחמן בעצמו, עלה לארץ, וכפי הנראה גם, דיברנו על זה פעם באיזשהו שיעור, נראה לי זה היה בזום, בקורונה, על כך שרבי נחמן, על היחס שלו לארץ ישראל, ואם בכלל זה נכון, שהוא אמר שצריך להיות אצלו בראש שנה מול ארץ ישראל, בכלל לא, זה חיבור פה של שני דברים שונים. מצד אחד עלה לארץ ישראל בראש השנה, ומצד שני הוא אמר להיות אצלו, וחיברו את הדברים פה ביחד, כל פנים. ודאי שיש בחסידויות כאלה שמאוד הדגישו ומאוד אהבו את ארץ ישראל, והדמורים שניסו בכל מאודם להגיע. צערנו גם היו אחרים, בעיקר בתקופת הציונות, שבגלל העלייה הציונית החילונית, שהייתה ברובה חילונית, אז לא דחפו את החסידים לעלות ארץ ישראל, והיה לזה גם מחיר לצערנו קשה, כמובן בשואה, שרבים נספו שם, וגם מחיר על איך ארץ ישראל נראית. זאת אומרת, תחשבו רגע מה היה קורה אם כל האדמו"רים היו אומרים בזמן העלייה הראשונה והשנייה, בשנות לפני 100 שנה, כן, בתחילת המאה הקודמת, מה שנקרא, בעלייה השנייה, שהרב קוק עלה בה, ואחר כך השלישית, לפני השואה, היו אומרים לעלות לארץ ישראל. מה היה קורה פה? מי היה בשלטון היום? כנראה, זה פשוט היה נהיה הרוב. בסדר, יש לזה מהלכים אלוקיים שהרב קוק מסביר אותם מכמה מקומות, אבל סתם רק לסבר את האוזן, להבין, הרב קוק צעק הזה, אמר, תעלו, 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 אנחנו צריכים שארץ ישראל תיבנה מתוך תורה, לא שהיא תיבנה מתוך חול, אבל בסדר, תעזבו רגע, זה נושא אחר. אבל העקיצה פה, בואו נעזוב את העקיצה, יותר חשוב לנו לא העקיצה, אלא בצורה חיובית. אומר הרב קוק, ארץ ישראל, פה זה המקום, פה זה המקום להחיות את כל, את כל, את כל כוחות החיים, וממילא להחיות את הנושא של טבילה במקווה. כי תצא מחנה אלוהיך, כן, הוא מצטט פה את הפסוקים מפרשת שבוע שעבר, תצא מחנה אלוהיך, נשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בחיי שלא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא מחוץ המחנה, לא יבוא לתוך המחנה, ועל כולם אמור, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, מחנה הצבאי, להצילך, ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכרחת לבוא תגבור את התארה הבשרית והרגשית, עם כל תכונתה, ולהזדווג עמה. החלום הוא שבכל בסיס צבאי יהיה מקווה. ככה צריך להיות. זה נשמע קצת הזוי היום, כאילו מה, מה מקווה? פה, חמים, חיילים, עוסקים, בדיוק הפוך. עוסקים בקדושת הגוף, קדשים את הגוף, צריכים להתאר. כי תצא מחנה על אויביך, על מה התורה אומרת את זה? התורה אומרת על מחנה צבאי. מחנה צבאי צריך להיות המקום הכי טהור והכי קדוש. כי עוסקים בתארה של, אם אתה עוסק ו... נמצא במקום שכולו תורה, במקום זה אמרנו דברי תורה לא מקבלים תומה, אז אם בישיבה לא יהיה מקווה, זה... אוריאן התבייס, אבל גם אני התבייס, אבל ועוד כמה, אבל בסוף כל היום אנחנו בתורה, כל היום עם, כמו שאמרנו, עם השכל, עם הדעת, עם הזה, דברי תורה לא מקבלים תומה, אנחנו כל הזמן נשרפים, נצרפים ונשרפים באש של התורה, אז זה מקדש אותנו. חוץ מזה, יש לנו גם מקווה, זה מעולה. אבל נמצא ככה בחיים, בחיי היומיום, אני אומר, יותר חשוב לטבול בישיבה כדי לטבול אחר כך בחיים, לא מצד הישיבה. הישיבה בסדר, אבל תטבול ביום שישי בישיבה כדי שתתרגל, לפחות ביום שישי, כן? כלומר, אם מדברים מבחינה מעשית, אז העניין הגדול הוא לטבול, קודם כל, אם חלילה, נתמנו, וזה קורה, זה קורה לכל אחד, בטח באונס, יש לנו קרי באונס, זה ממש לא, כמעט לא תלוי בנו, אלא אם כן, זה ממש ירורים קשים שהיו לנו שבגללם נתמנו, אבל לפעמים זה משהו שככה, הגוף מוציא אותו, וממש אנחנו כמעט לא אשמים בזה, וגם אם זה היה ברצון, אנחנו בני אדם, אנחנו נופלים לפעמים, יש מקווה, נתהרים. ולפני שבת יש עניין גדול בתבילה, לפני שבת, לפני חגים, כן, לפני ראש שנה, יום כיפור, אז כולם ככה נוהגים לטבול, לפני הרגלים, כתוב שצריך להיטהר ברגל, אז זה דרגה שתיים, כן, אחרי ראש שנה, יום כיפור, אז זה הרגלים, ובעצם כל שבת יש עניין גדול בתבילה כל שבת, ומצבים שאנחנו מרגישים קצת ככה שטיפה נפלנו, אפילו לא דווקא בחטא הזה של שרבת זרע, אלא לא יודע, מרגישים קצת לפעמים ככה, לא יודע, יצאנו לאכול ואכלנו קצת יותר מדי, קצת טיפה ירדנו מבחינת קצת נכנסנו קצת לחומר, לגוף, קצת יותר מדי. זה טבילה במקווה, ישר היא ככה מרימה אותנו, ככה מתאר, מעדנת אותנו, מקדשת אותנו, מתארת אותנו. אז המחנה הצבאי זה המקום שבו היה צריך להיות, כל מחנה צבאי היה צריך להיות מקווה. ובעזרת השם, עוד מעט אתם תהיו רמטכ"לים, תהיו אחראים על כל מיני דברים במדינה, אז תוציאו הצעה כזאת לרמטכ"ל שישים את זה. תראו, זה יעשה פלאים בניצחונות במלחמה. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. במקום להכניס לצבא כל מיני דברים שצערנו רק מסבכים את העניינים של הטהרה והקדושה והיכולת לטהר את הבשר ואת הגוף וכל זה, אז אנחנו צריכים לדייק את הדבר הזה, כן, את הנשים שמשרתות יכולות לשרת וצריכות לשרת ויכולות לעזור מאוד, אבל באיזה תפקידים ובאיזה מקומות ובאיזה מידה של כמובן של קרבה וסמיכות לגברים, זה כמובן מהדברים לצערנו שהם היום באמת ההתמודדות שלנו עם החברה הפלורליסטית והפתוחה שרואה בזה את חזות הכל, כשמול זה אנחנו באים ואומרים יוק הפוך, אנחנו באים, אנחנו רוצים לקדש, להתאר, לזה, זה הזמן. ובאמת ברוך השם היום, אז אם כן אנחנו מסכמים, ככה לקראת סיום, אז קודם כל נגיד את השורה התחתונה. שורה התחתונה לפי כל מה שראינו, אז בעצם היום, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, השלב הבא אחרי תנועת החסידות האחרונה, שהיא הדגישה עמוד התבילה, אז בעצם אנחנו צריכים עוד יותר להדגיש את התבילה, כי אנחנו לא רק שאנחנו עובדים את השם היום עם הרגש והשכל וכל הדברים שהחסידות הכניסה, אלא אנחנו גם בארץ ישראל, אנחנו מקדשים גם את הצבא ואת החיים ואת המקומות עבודה ואת את האדמה ואת המפעלים ואת הכל. אז בוודאי שאנחנו צריכים, יש לי חבר טוב, שלפני הרבה שנים נפגשנו, והוא ממש עוסק בבניין, בפיקוח על בנייה, בפרויקטים מאוד גדולים של תעשייה, ויש שם הרבה מאוד ניסיונות שם בכל העבודה הזאת, מבחינת איזה חומרים אתה שם, ושאתה לא מרמה ולא זה, יש שם ממש ניסיונות קשים. הוא אומר לי, אני כל בוקר, הוא יוצא לעבודה מאוד מוקדם, כל בוקר לפני העבודה הולך למקווה. הולך למקווה, חיבר לעצמו תפילה. אחרי התפילה, או לפני התפילה, יש לו תפילה. שם תעזור לי שאני לא ארמה ולא זה, ואני אזכה לעשות את מלאכתי נאמנה וזה וזה וזה. תובל במקווה ויוצא ליום עבודה של הרבה שעות ככה ממש בתוך כל העמוק עמוק בתוך העשייה. זה ששם התחילה יותר, כלומר אנחנו בעצם הציבור שמאמין בתחייה הלאומית ובחזרה של עם ישראל לכל מחוזות העשייה, להדגיש מאוד את הנושא של התבילה במקווה. אם אנחנו סוקרים את הכל חזרה בשתי דקות, אז אם כן התחלנו מזה שבבית המקדש טובלים, כי בבית המקדש יש לא רק שכל ודברים רוחניים, אלא יש שם את כל השרשרת, יש שם את הדמיון ואת הרגש ואת הדם והבשר ואת כל הדברים האלה, ולכן חייבים טבילה לפני שנכנסים לשם. עזרה, בית שני, מתקן טבילה, כי חוזרים שוב לבית המקדש, מתקן טבילה לבעלי קרי. אחרי עזרה, מתחילים כבר לראות את הגלות בפתח, הטבילה מתבטלת, נשארת ליחידים, כי בגלות אין את כל כוחות החיים האלה. עוברים בגלות כמה מאות שנים טובות, הרבה מאות שנים, יותר ממאות, ומגיעה תנועת החסידות, כמו שאמרנו, והיא מתחילה לחזק בעם ישראל מחדש, ככה זה כבר ניצני גאולה כזאת שמתחילה לחזק בעם ישראל את העבודה היותר הרגשית והדמיון וכל הכוחות החיים האלה, ולכן באופן פנימי היא מתחברת גם ומתקנת טבילה במקווה. ואז אומר הרב קוק, התחנה הבאה זה התחנה שלנו, חוזרים לארץ ישראל, מה שהחסידות לא מספיק הדגישה בחלקים ממנה, חוזרים לארץ ישראל, ופה אנחנו עוד קומה לא רק של עבודת השם, בשירה ובתפילה וברגש וכל זה, אלא אנחנו עכשיו חוזרים פה לחיים מלאים של צבא וכלכלה ותעשייה וחיים חברתיים ותרבותיים וכולי. ולכן, בכל קהילה, בכל מקום, צריך שיהיה מקווה לגברים, אם אפשר בישיבות גם, בשביל להתחנך, בשביל להתרגל. ואחר כך בחיים, תחפשו איפה שאתם הולכים, איפה שאתם גרים, גם היום, איפה שאתם גרים. יש לכם מקוואות לגברים באזור, איפה שאתם גרים? מי מכיר מקווה לגברים באזור איפה שהוא גר? מה? אשקלון אין?
יש.
יש. אף פעם לא הלכת. איפה, מה? מה יצר? מה? דימונה? יש. מה? בירוחם. בירוחם, סליחה. עמדת בדימונה, בירוחם, יש. ו?
אני גר במושב, עוד ישחק לבנות.
ו?
ישחק מקווה לבנות.
רק לבנות. אז מי, יש רב למושב? תזכיר לי את המושב?
פדיה.
מה? פדיה. פדיה. אין רב למושב. טוב, פרויקט. בעזרת השם. נתניאל, איך אצלכם? איפה אתה?
יד בנימין.
יש. יש, בטח יד בנימין. מה, קראת די שופריה, ברור. בסדר. מה, מתן, מה קורה ביבנה?
יש.
מה? יש.
חדש.
מה?
יש גם חדש בשכונה
ירוקה. קיצור, אז ברוך השם, זה הולך, הולך ותופס, כלומר זה לא כזה כבר סיפור כזה גדול להגיע למקווה, אז, אז מעולה, אז בעזרת השם, שנזכה. יישר כוח, אם תהיו.
תעבד
הרב גם זכינו
למקווה
בבית. אוי, יחם.
ארבע שלי,
מה אתה אומר? וואו. איזה רגע.